quoi? Michila, à la chatet. Je vous aurais la manouze. פרק ו' הלכה ט' מי שחטא עליו חברו. עכשיו יש פה בעיה, אנחנו אמרנו לפני כן בהלכה ו' שכשחטא איש לאיש לא יסתמנו וישתוק, אלא יאמר לו מדוע עשית לי כך וכך ומדוע חטאת עליי בדבר פלוני. אז זה הופך את החיים למאוד קשים, כל פעם שמישהו עושה לי משהו רע אז אני צריך עכשיו להתחיל להגיד לו זה לא בסדר מה שעשית לי וכו', באמת ככה לא נוכל לגמור. איך אומרים? יש בעברית ביטוי נפלא, תחליק. כן? אכפת לך, הוא עשה הזמן. אז זה באמת העצה יותר טובה, כן? הלכת ת. מי שחטא עליו חברו ולא רצה להוכיחו, אני לא רוצה לתת לו תוכחה. ולא לדבר לו כלום. עכשיו למה אני לא רוצה? מפני שהיה החוטא הדיוט ביותר. או שהייתה דעתו משובשת. זאת אומרת, הוא לא יבין מה שאני מדבר איתו. קיצור, זה רק יסבך את העניינים. הוא מחל לו בליבו, ולא סתמו, ולא הוכיחו. הרי זו מידת חסידות. לא את מידת תורה, אלא למסתמה. זאת אומרת, אתה לא חייב ללכת לדבר איתו. העיקר שלא תשנא אותו. אם אתה מסוגל לאהוב אותו אהבה שלמה, כאילו לא פגע בך, למרות שלא הוכחת אותו, עוד יותר טוב. כן, מה אתה אומר?
אמרו במילאי
חסידות, אתה אומר מצד מצוות תוכחה, לכאורה. מצד תוכחה, שאני צריך להחזיר בן אדם למוטב, מה אכפת לי אם זה פגיע בי או לא, לכאורה.
כן, זה מילאי חסידות,
אתה כן אחרת, נכון, נכון. אבל השאלה אם זה בכלל החיוב שלי. זאת אומרת, לא, ההבדל הוא, אם הוא חטא כלפי מישהו אחר, אז יכול להיות באמת שאנחנו נגיד את הסברה שלך. לא, אם אתה רואה שהחבר שלך חטא לא כלפיך, אלא כלפי חבר אחר. אז פה אין לך נגיעה אישית. לכן, לכאורה, אתה לא צריך לוותר על התוכחה, אלא אתה צריך באמת להוכיח אותו. אבל יש שזה מכוון כלפיך. כלומר, ברגע שהאדם חטא כלפיי, אז אם אני אוכיח אותו בכל מקרה, יש סכנה גם של מעורבות של הנגיעה האישית שלי, ואז אני אעשה את זה לא נכון. לכן במקרה הזה אומרים מידת חסידות שלא תוכיח. אולי כדאי במקרה כזה שאחרים יוכיחו בשבילך, או משהו כזה.
אה?
לא.
תיקון העולם ודאי צריך להיות. אני אם אני רואה שתיקון העולם לא ילך במקרה הזה, בגלל שיש
מגבלה
בחוטא, אז
הוא כתוב מזה. כן, אבל...
לכאורה, בכל מקרה,
החוקה כאן לעשות את זה. זה נכון, אבל נגיד ש... כלומר, לכאורה, למה הרמה כותב מי שחטא עליו חברו? אני מספיק להגיד, מי שחטא חברו. כלומר, לא משנה אם זה כלפי או כלפי כל אדם אחר. רואים פה שהרמב״ם אומר שזו מידת חסידות אם החטא היה כלפיך. אבל אם זה כלפי מישהו אחר, אין מידת חסידות כזאת. עד רבה, צריך להוכיח. אלא אם כן, כמובן, האיש לא יקבל את התוכחה. ככה אני מבין. מעניין שהרמב״ם לא כתב, וזו באמת שאלה אצלי. מדוע הרמב״ם לא כתב שגם אם החוטא איננו אידיוט, ודעתו לא משובשת, ואתה מוכל לו, זה מידת חסידות. כי זה לא מידת חסידות. כלומר, אם באמת האדם הוא בר דעת, והוא יכול להבין שהוא עשה לך רע, והוא יכול להצטער על הדבר, ואתה לא אומר לו את זה, אז זה לא חסידות, כי אתה באמת לא מועיל לו. כן? זה נגד המכילה הנוצרית. המכילה הנוצרית אומרת, אני מוכל בכל מקרה. גם בשולחן ערוך, אגב, זה מאוד מעניין, בהלכות יום הכיפורים, יש שם סימן שלם על מחילה, שאנשים מוכלים זה לזה לפני יום הכיפור. יש שם גם, יש הלכות שמובעות בין היתר מהרמב״ם פה, שאם אדם מבקש ממך מחילה, הוא באמת מצטער על מה שעשה, אז אתה צריך למחול. אז מדוע ההלכה לא אמרה, תמחול בכל מקרה. בין שביקש ממך סליחה, בין שלא ביקש ממך סליחה. זה מובן, זה הנקודה שאנחנו עסוקים בה. Okay. אתה איתי או אתה חולם? ההלכה הייתה יכולה לומר, ראוי לפחות, שכל אדם ימחל לכולם בכל מקרה. אז אומרים לו, כי אם אתה מוחל בכל מקרה, למרות שהאיש לא חזר בתשובה, אתה לא עושה לו טובה, כי אתה גורם לו להישאר במצבו השפל. כן, אני.
כתוב בעל תשובה שזה...
אידיוט.
נגיע גם לנושא שנגיד אם אדם מוחלת הוא חכם והכל, אבל זה פשוט נוגע לו רגשית כל כך עמוק שהוא...
כן, יש כל מיני אופנים של דעה משובשת. כן.
מה שאתה אומר, יש נוסח לפי השמה, אדם מוחל בסומר,
כן.
זה חזים נפל
לחלוטין. לכל מי שחטא כנגדי.
כן, בין לאונס, בין לרצון, בין פגיד.
כן, זה לא יענה שום אדם בסיבתי. כן, נכון. הנוסח הזה שאומרים אותו לפני קריאת שמה הוא הכרחי. מידת חסידות שבחסידות.
נוסח נוצרי לכאורה.
לא, ממש נוצרי. כי העניין הוא...
לכאורה אם בא בן אדם אומר, אני מחליק את הכל ולא יוצא מן הכלל, זה משהו מעובד.
לא, פה מדובר שחטא כנגדי. ושחטא כנגדי, הרי מה אומרים בקריאת שמה? אני לא מוחה לכל מי שחטא למישהו אחר. אני מוחה למי שחטא כנגדי.
אתה לא יכול למחול עם משהו של מישהו אחר. אבל גם על מה ש... זה האדם עצמו, אם האדם יעשה את עצמו, תספר לי, כל מי
שרוצה,
זה פשוט לא
תיקון העולם. לא, לא, הוא מדבר על זה שלי אישית אין כבדה כלפיו, זה הכוונה. אין לי אישית כבדה כלפיו. כמובן שמחר בבוקר כשאני אתפוס אותו ברחוב, אני אתן לו תוכחה, זה הכוונה. אני אוכיח אותו. רק שאני כבר מראש פתרתי אותו מהעונש. זה הכוונה.
הנוסח שנאמר
שם... כן. ריבונו של עולם, הריני מוחל וסולח לכל מי.
בין בממון, בין בזה, כל הדברים. מחר בוקר, אחרי שמחלת לו, מחר בוקר אתה
אומר
לעשות 300
שקל שאתה חייב? לא. מחר בוקר אני אגיד לו, למה לא החזרת לי את ה-300? אמנם מחלתי לך אותם. אבל תחזור בתשובה. כיוון? משהו אחר. תחזור בתשובה, זה אני צריך להגיד. הלכה יוד. מה? מזגן, מה אתה רוצה? תראה, אני לא מתערב בעניינים שלך. אני מאסתי פה להגיד מזגן, לא מזגן, וזה. כל האינטרנט חושב שהשיעור שלי מחכים לרגע שבו אני אגיד מה עם המזגן. תגידו, מה? היום הוא לא אמר. שמע אותנו במתח עד סוף השיעור. טוב. חייב אדם להיזהר, הלכה י', כן? חייב אדם להיזהר ביתומים ואלמנות. מפני שנפשם שפלה למעוד ורוחם נמוכה, אף על פי שהם בעלי ממון. זה הביטוי הזה של הרמב״ם, הוא לא מקרי. יש בספר דברים פסוק, לא תחבול בגד אלמנה, לא לקחת כמשכון רכוש של אלמנה. כן, כן, אני מדבר על לא תחבול בגד אלמנה. שלא לקחת משכון מאישה אלמנה. אתה נותן הלוואה, אל תיקח משכון. שאלה היא, על מה מדובר? יש מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. רבי שמעון אומר, אם זה אלמנה עשירה, התורה לא אסרה. התורה אסרה על סתם אלמנה. אלמנה בדרך כלל אין לה כסף. ולכן זה בכלל העניים המסכנים. לכן אמרה התורה, אל תיקח בגד של אישה אלמנה, אבל היא דיברה בהווה. אבל אם מדובר באלמנה עשירה מאוד, אתה יכול לקחת ממנה משכון. ורבי יהודה אומר, לא, אין הלכה כך, אלא בין אלמנה עשירה, בין אלמנה ענייה, אסור לקחת. עכשיו, מה היסוד של המחלוקת? האם אנחנו דורשים, מה שנקרא, טעם הכתוב או לא? דרשינן טעמה דקרא או לא דרשינן טעמה דקרא? האם אנחנו דורשים, כי ההלכה למעשה, את הטעם של הכתוב, או שאנחנו לא דורשים את הטעם של הכתוב? זאת אומרת, האם אני מתחשב בפסיקת ההלכה? זאת אומרת, כשאני פוסק את ההלכה, האם אני מתחשב בטעם המצווה או לא? כלומר, האם טעם המצווה מהווה גם גורם הלכתי?
כשהוא כתוב בתורה?
לא, כשהוא לא כתוב. כשהוא כתוב, זה עוד סיפור, המחלוקת מתהפכת בין רבי שמעון ורבי יהודה. אני אומר, כשהטעם לא כתוב, אבל אני יודע אותו. למשל, אתה תשאל כל אדם בר דעת, למה התורה אמרה לא תחבול בגד אלמנה? בגלל שאלמנות מסכנות. זה דבר פשוט. השאלה האם הידיעה של הטעם, וזה טעם אמיתי, האם יש לזה גם השלכה הלכתית או לא? לדעת רבי שמעון, דרשינן טעמה דקרא. אני דורש את טעם הכתוב עד כדי שאני משתמש בזה להלכה. לדעת רבי יהודה, אני לא דורש את טעם הכתוב. השאלה היא, האם זה הלכה כרבי יהודה, שלא דרשינן טעמא דקרא. השאלה היא, האם זה אומר שלדעת רבי יהודה אנחנו לא יכולים לדעת את טעם הכתוב? וזאת הסיבה שלא דורשים את זה למעשה.
לא, לא. אנחנו דעת אמורים לדעת. בלי שיגידו לנו.
אנחנו יודעים, רק שאנחנו לא משתמשים בזה להלכה.
לא, אנחנו לא יכולים להגיד לנו את זה בהלכה, בגלל שזה תבוע בנפשנו.
לא, אבל השאלה אם יש לזה השלכה הלכתית. לא. העובדה של רבי יהודה, למרות שהטעם הוא...
זה לא כתוב בהלכה.
מותר לקחת משקון מאלמנה עשירה או לא?
משקון...
אני רואה שאתה באות היום. מותר לקחת משקון מאלמנה עשירה או לא? אז מה אני אמרתי על זה במהלך הדקות האחרונות? מה אומרים רבי שמעון ורבי יהודה על זה? תאו. מה אומר רבי שמעון על זה? מותר או אסור? טוב. רבי שמעון אומר מותר, ורבי יהודה אומר אסור. למה? רבי שמעון אומר, מה הטעם שהתורה אסרה לקחת משקון מאלמנה כי היא מסכנה? כי סתם אלמנה היא ענייה. לכן אומר רבי שמעון, אם זאת אלמנה עשירה, מותר לקחת. נכון? רבי יהודה אומר, לא. התורה אמרה לא תחבור בבגד אלמנה, בין עשירה, בין ענייה. מה העיקרון שמנחה את רבי יהודה? אומרת הגמרא, לא דרשינן טעמא דקרא, אני לא דורש את טעם הכתוב. עד כאן ברור? זה, הדבר הזה הוא מפורסם. והלכה אגב כ... טוב, אתם ניצחתם כרבי יהודה. הלכה כרבי יהודה, שלא לוקחים משקון, אפילו מאלמנה עשירה. עכשיו השאלה היא כזאת. אני שואל פה מה המשמעות של לא דרשינן טעמא דקרא. ההסבר הדתי המצוי ללא דרשינן טעמא דקרא הוא שאנחנו מראש מתייאשים מלדעת את הטעם. או שלא יורדים לעומקו. משהו כזה. נכון. אני רוצה להגיד את ההסברה הראשונה. ההסברה הראשונה, המצויה אצל הדתיים, אל תתעסק בטעם הכתוב, אתה לא תבין את זה. בסדר? עכשיו, אנחנו רואים פה, בהלכה שלפנינו, שהרמב״ם לא חושב כמו דתיים. מה אומר הרמב״ם? חייב אדם להיזהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשם שפלה למעוד ורוחם נמוכה, אף על פי שהם בעלי ממון. כלומר, איך הוא מבין את רבי יהודה? אני כן יודע את טעם הכתוב. טעם הכתוב הוא מפני שנפשם שפלה. וזה נכון גם עם האלמנה עשירה. כלומר, זה שהתורה אמרה לא לקחת משקון מאלמנה עשירה, זה לא דבר חסר משמעות. כי גם אלמנה עשירה היא מסכנת. ברור? כן. לא, אז זה מה שאומר לך. שאפילו, איך אומר, אפילו אלמנתו של מלך, ויתומה, מוזרים אנו עליהם, שנאמר, כל אלמנה ויתום לא תענון. כלומר, התורה גילתה לך איזה ממד פסיכולוגי שלא היית בטוח שהוא קיים. אולי היינו חושבים, אלמנות עשירות, אולי הן לא מסכנות. אז אומרך לא, כל אלמנה היא מסכנה. מה? לא, רבי שמעון אמר שלא.
לא, אבל היא מסכנה, אבל אם תוקח למנה של תפוז, אז זה לא יצר יותר מדי.
זה עושה לה משהו. היא הייתה צריכה הלוואה הרי. אשכח, היא הייתה צריכה הלוואה. היא כבר רוצה לקנות פונטיאק. היא צריכה ממך הלוואה של 200 אלף דולר.
אז לא עשירה.
היא עשירה, אבל היא צריכה הלוואה ל-200 אלף דולר. כי הרי אדם לא לוקח הלוואה של 200 אלף דולר, אלא אם כן יש לו להחזיר. זה דרך כלל, נכון? ואז אתה לוקח משקון, המשקון אתה לא לוקח תפוז, אתה לוקח משהו מקביל. כן? איזה ביטחונות. הרמב״ם מסביר את רבי יהודה אחרת. כי הרי הוא פוסק כרבי יהודה. רבי יהודה אמר לו דרשינן טעמא דקרא, והרמב״ם מסביר לך מה המשמעות של דרשינן טעמא דקרא. זאת אומרת, לא דרשינן טעמא דקרא, הכוונה שאתה לא משתמש בטעם הראשוני, שהיא בדרך כלל ענייה. אלא אתה תפסוק לגבי כל אלמנה, ואז תחפש טעם יותר עמוק, והוא שהיא מסכנה. כי השאלה, האם המסכנות היא בגלל העניות, או שהמסכנות היא בפני הנפש? אז רבי שמעון אמר, המסכנות, הגלויה, זה שאתה סתם אלמנה אין לה כסף. כן, הרי הירושה לפי ההלכה עוברת לבנים, לא אליה. לא אליה. אבל, ואז אומר רבי יהודה, לא, אנחנו לא נדרוש את הטעם הזה, כי התורה לא אמרה באלמנה ענייה דווקא. אלא היא אמרה, באלמנה, כל אלמנה שהיא, ואז אני צריך לחפש טעם אחר לכתוב, ואני מוצא אותו, והוא מפני שפלות הדעת. פרשטייסט?
זה בא לתקן. שהמחסמונה,
שמישהו
שהוא גם
מאושר,
הוא טוב.
אז בוא נאמר... שלא. נכון. בדיוק. ואיך נוהגים עם מים? שיש פה הרבה הלכות. מלבד העניין של המשכון. מה?
אז אני...
כן. בבקשה.
ולכאורה בגלל שנחשם שפילה ולא דווקא גדילה אני מסביפה כל אדם אחר בדיוק באותו סטטוס גם אין לו תווית של יתום אלמנה וכדומה נכנס לו את הקטגוריה
נכון, אלא שהתורה לא דיברה אלא על דבר שהוא ברור דבר שהוא ברור, אלמנה בטוח היא מסכנה לעומת זה שאר המסכנים זה משתנה לכן התורה לא נתנה דבריה לשיעורים ואז היא מידת חסידות כן. לא, מידת חסידות כי התורה לא חייבה זאת אומרת, אתה לא יכול לחייב בדבר שאין לו גבול ברור. לכן התורה אמרה, משאירה את זה לך. זה כמו שלמשל, למשל כתוב, וגר לא תונה, ולא תלחצנו. זאת אומרת, אסור. עכשיו, מי זה גר? גר זה גוי שהפך ליהודי. היה גוי, עכשיו הוא יהודי. אסור לצייר אותו. וגר לא תונה, ולא תלחצנו. אומר ספר החינוך, מזה אנחנו לומדים לרחם על כל אדם מסכן שאין לו מקום לשבת. כן, כל אדם שעובר ממקום למקום, והוא פליט, מה שנקרא. למרות שהוא לא, הוא לא התגייר. אבל זה בכלל כוונת הכתוב. לא בכלל דיני הכתוב, אלא בכלל כוונת הכתוב. או, אז דבר שהוא בכלל כוונת התורה, אנחנו לא מחייבים אותו באופן נורמטיבי, אבל טוב לעשות אותו.
מובן?
מה זה?
אויב.
מי דיבר על אויב?
אם זה אויב, אם זה נגיד,
מה שקרה? אויב זה משהו אחר. טוב. ואח נוהגים עימהם לא ידבר עליהם אלא רכות ולא ינהג בהם אלא מנהג כבוד ולא יכאיב גופם בעבודה וליבם בדברים קשים ויחוס על ממונם יותר מממון עצמו כל המקניתם או מכעיסם או יכאיב ליבם או רדה בהם או איבד ממונם, הרי זה עובר בלא תעשה. בכל שכן, המכה אותם הוא המקללם. ולאו זה, אף על פי שאין לו קין עליו. למה לא לוקים על זה? כי זה לאו שאין בו מעשה. נכון? מה? לאו שאין, יש כלל, לאו שאין בו מעשה אין לו קין עליו. למשל דיבור.
דיבור
לא. למשל, אם אני, אני יודע...
איזה מעשה?
מה? איזה מעשה?
לא תקלל חרש,
לא תקלל חרש. נכון, לא לוקים על זה.
לא תשנא את אחיך.
לא לוקים על זה. יש כמה לבים שלא לוקים עליהם, מה אני עושה?
מה לך אם היתום בעולם גדול?
לא, יתום זה כל זמן שהוא זקוק להוריו, שהוא סמוך על שולחן גדולים. ברגע שהוא עומד ברשות עצמו, פה אין בעיה. תודה. כן. אתה רוצה לתת את השיעור? כן, מה אתה? מה? לא. לא. אני אומר לו, תשמע, נגיד הוא סבל אצלי. ואני צועק עליו, ואני אומר, תיקח עוד מסע וזה. אני אישית לא שמתי עליו שום מסע. כן, אבל זה רק אפשרות. אני הרי עובר גם בלי זה. לכן זה עליו, הוא ביסודו, עליו שאין בו מעשה.
פגיעה בממון זה משהו ממשי.
לא, פגיעה בממון זה גם כן משהו בלי מעשה. אני יכול לפגוע בממון בלי מעשה.
המעשה, הכוונה, משהו
פיזי. פיזי, יפה. ולכן כל לב שאיננו כולל עשייה פיזית, איננו, אין לו קין עליו. כן. אל תצעק עליהם. לא, מפותרת זה משהו אחר.
למה?
כי אתה לא חייב לגמול איתה חסד יותר מאשר עם אדם אחר. אלא אתה אומר, אבל אתה אומר לה, זה יפה. אתה אומר, מה, את מפותרת? אתה אומר, אנחנו... לא, לא, לא. עבודתנו הסתיימה. עבודתנו המפותפת הגיעה לידי סיומה. כן? ואתה אומר לה את זה עם פרחים ועם שוקולד.
ואין לו זה...
היא תגיד לך, אבל אני אלרגית לפרחים.
ופיצויים.
אין לו איזה חשש, אין לו איזה חשש. צריך לזהר. זאת אומרת, יש פה זהירות שצריכה להיות. עכשיו, זה לא, אף אחד לא חייב אותך לאבד את ממונך. היא לא עובדת טוב, לא עובדת. אבל יש הרבה מקומות האלה, זה מקובל בחברה, שמחזיקים כל מיני עובדים דפוקים מתוך רחמים. אני חושב. אני ראיתי את זה בהרבה מאוד מקומות. אפילו ברשות הממשלה. טוב.
סליחה,
לא אמרתי שהוא לא עבירה. אין לו קין עליו. לא קין עליו. מה שכתוב. יש טעם בזה? אפשר להגיד שהתורה אולי לא הקפידה לתת מלכות, שזה דבר פיזי, לפעולה שלא הייתה פיזית. מה? לכאורה מה? זה יכול להיות חמור מאוד, אבל אין בזה מעשה. נכון, זה יכול להיות דברים חמורים מאוד. נכון. ולאו, זה הנה, כן, פה יש לך עוד דוגמה של לאו, אף על פי שלא לוקים עליו, תראה איזה חמורה יש פה. הרי עונשו מפורש בתורה, וחרה אפי, והרגתי אתכם בחרב. זה לא קטן, כלומר, זה יותר גרוע מאשר ללקוט. בסוף יש מלחמה בגלל זה. כן? ברית קראת להם מי שאמר והיה העולם, שכל זמן שהם צועקים מחמאס, כלומר, מפני עושק שעשקו אותם, הם נענים. שנאמר, כי אם צעוק, יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. במה דברים אמורים? בזמן שענה אותם לצורך עצמו. אבל עינה אותם הרב כדי ללמדם תורה. למשל, הרב מלמד יתום. עכשיו, במסגרת ההדרכה שלו, הרבצת התורה שלו, גם מענה את הילד. זה המסכן, נותן לו מכות לפעמים, צועק עליו, נותן לו עונשים. האם הוא צריך להתחשב בזה הרב? לא, התשובה היא לא. כי זה לא בשביל עצמו שהוא עשה את זה. אבל עינה אותם הרב כדי ללמדם תורה. או אומנות. אין, הוא בא ללמוד אצלך נגרות. אתה נגר, יש אצלך תלמיד לנגרות, יתום. אז מה אתה עושה? תגיד לו, אתה חתכת את העץ הזה מצוין, כשהוא הרס לך איזה עץ יקר? עדיין שלא. האם אתה תגיד לו, תשמע, איך ששמת את המסמירים, זה משהו יפה מאוד, אבל אף אחד לא יקנה את השולחנות שלו אחר כך. כן, אז צריך ליישרם, או להוליכם בדרך ישרה פשוט. הרי זה מותר. כן. לא רק שהוא לא נענש, זה גם מותר. ואף על פי כן, אגב, יש אפילו הלכה, נגיד, מי שמלמד את תלמידו נגרות, או תורה, תוך כדי שהתלמיד הזה עשה שטות שאין כמוה, הוא לא ידע בכלל לחתוך כמו שצריך, וזה, הרב נתן לו מכות, כדי ללמד אותו איך צריך. ומהמכות האלה, התלמיד מת. מה דינו של הרב? פטור ממה? אפילו מגלות. כי הרי זה לא... הוא עשה את זה לצורך. בסדר, הוא לא ידע שההוא מסכן, יש לו איזה מום בלב וכל מיני. לא, אם אדם הורג... סירה. לא, 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 לא. אני אומר, למשל, אם אדם מכה אדם שאיננו תלמידו, והוא הרג אותו בשוגג בגלל זה, נתן לו פליק, אבל ההוא היה לו מום בלב ומת מזה. אז הוא כן גולה ליר מקלט. נכון? כן. מה זה לא יודע? אני אומר לך. מה אתה אומר לי לא? אז הוא גולה ליר מקלט. מה? לא, אבל אני אומר, כן, אבל אני אומר, זה באותה סיטואציה. זה גולה וזה לא גולה. מבין? זה לא סימפטי להרוג מישהו ב... מה? אתה רצח לי? בלתי סביר נשוח. כן, מה אתה אומר? הרי לפי החוק היום בלתי סביר זה אפילו מכה קטנה. כן, מה אתה
אומר?
בן מאומץ, נו אז מה? לא, אותו דבר, אותו דבר.
יש עוד יותר
טוב? ודאי. ככה.
אז אם ההורים שלו, ההורים שלו,
הם צריכים להיזהר גם כן. נכון, נכון. ואף על פי כן... אבל למרות שזה מותר, לא ינהג בהם מנהג כל אדם, אלא יעשה להם הפרש. כלומר, בכל זאת, הוא צריך להיות קצת יותר וטרן כלפי תלמיד יתום, מאשר כלפי תלמיד שאינו יתום. וינהלם בנחת וברחמים גדולים וכבוד, שנאמר, כי גואלם חזק, הוא יריב את ריבם. אחד יתום מאב, אחד יתום מהם. לא משנה... איזה הורה הוא איבד, אבא או אמא. ועד מתי נקראים יתומים לעניין זה? הרי בן אדם בן 50, אז גם כן תגידו יתום. עד שלא יהיו צריכים לאדם גדול להישמח עליו. רק שהוא מגיע לעצמאות. ולאמנם ולהיטפל בהם. אלא יהיה עושה כל צורכי עצמו לעצמו כשאר כל הגדולים. ברגע שהוא כבר מגלה עצמאות, אז הוא כבר לא בגדר יתום. כן, בבקשה. הוא מאומץ, אבל אתה יודע. הוא גדל, אבל האחרים יודעים. יש לו תיקים, אוקיי, יש לו דין יתום. טוב. לא, אז זה לא בכלל. לא, אני חושב שזה גם משהו אמיתי. זאת אומרת, ילד שהוריו בחיים, גם אם הוא מאומץ, אין לו אותו סוג מסכנות, נאמר. הרי אם הוא מאומץ על ידי אחרים, כנראה שהוא צריך את זה. אז אתה הוא מבסוט מזה שהוא לא אצל ההורים אולי. הרי למה עושים את זה? היו כל מיני מצבים. כן, אז אולי טוב לו שהוא מאומץ אצל אחרים.
ואז לא צריך ללמוד
נכון. אלא סתם צריך להתחשב בכל אדם שמסכן מצד זה או אחר, אבל לא מצד הדין הזה. כן. לא נכון. לא נכון. כי גם אדם שלא יודע שהוא יתום, הוא יודע שהוא יתום. הוא לא יודע להסביר לך למה הוא מרגיש רע, אבל הוא מרגיש רע. או מה שהוא נחסף ממנו, גם ביחס של המאמצים אותו. הוא לא יודע למה. הוא גם לא יכול להצביע משהו, אבל זה משודר. מובן? פרק שלי.
מה?
מה?
על ההורים, הנותרים, זה נראה רואים מה שנשארו. חל וגם, איזה שיכולה בקשר ליתומים? לצייר אותם או שיכולה בין
אחר? כלומר, אדם שמתה אשתו, האם הוא צריך להיזהר לא לצייר את הילדים שלו? ודאי. לא, כמו כל אדם. הרי אומרים לו, תשמע, הבן שלך יתום, תייחס לך אליו יפה. הרי זה אומר, אחד יתום מאה ואחד יתום מאה. אז מה שיהיה הבדל? לא, יש קצת הבדל בגלל שהרי הוא מופקד על חינוכו, ואז מותר לו להקותו וכדומה. אבל, אומרים, ולאף על פי כן, צריך להיזהר. כן, מה אתה אומר? ההורים לא יודעים שהוא מאומץ? איך ההורים לא יודעים שהוא מאומץ? אתם חושבים שהם ילדו אותו?
לא, הם
יחליפו
הבית חולים.
אז אם הם לא יודעים, אז מה אתה רוצה שיעשו מסכים?
השאלה אם יש לך סך הזה.
מן הסתם שלא. מן הסתם שלא. ולכן באמת גם ההלכה תפתור, בגלל שההלכה אומרת, אתה לא יכול לעשות דבר שאתה לא יודע. הרי כל אדם יתחיל לחשוב שמה הילדים שלו אינם הילדים שלו, ואז ינהג בהם דין יתום ואלמנה. יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. בכל מקרה לזה השלכה הלכתית. טוב, יש מעשה בין המלך ובין השפחה שנתחלפו, של רב נחמן, ששם הוא כן מרגיש, למרות שהוא לא יודע. אף אחד לא יודע, כן. טוב, אבל זה בסיפור. לא, אף אחד לא יודע. זה רק המיילדת שם שהחליפה. אפילו האימהות לא יודעת. המרדים נכון. קראתם את מעשה בין המלך ובין השפחה שמתחלפו? ושל מרק טוויין. כלומר, הסיפור הזה הוא לא סיפור יהודי במקור. זה סיפור של גוי. שיש לו כמה גרסאות בספרות העולמית. אחת הגרסאות זה הסיפור של רב נחמן. הוא לקח רעיונות. אגב, הוא אמר את זה בעצמו. שהוא לוקח סיפורים של הגוי ומלביש אותם. מה? לבית שלו. טוב, פרק שהוא. מה?
מה?
זה מגבי המנגינות. מה? בין המלך ובין השפחה שנתחלפו? סיפור. ארוך. זה כן, יש ספר נפלא, סיפורי מעשיות, משנים קדמוניות, שסיפר רבינו, רבי נחמן, מברסלב. סיפורי. טוב, פרק שבי. המרגל בחברו. אגב, הסיפורים כתובים במקור ביידיש. זה הכי טוב לי פה. אם אתה לא יודע יידיש, אז יש תרגומים. מה יש? המרגל בחברו. עובר ולא תעשה. מה זה מרגל בחברו? כוונה שהוא מספר מה שחברו עושה. זה רכילות. כן. נכון. שנאמר, לא תלך רכיל בעמך. ואף על פי שאין לוקין על לבזה. למה לא לוקין? אין בו מעשה. אבון גדול הוא וגורם להרוג נפשות רבות מישראל. לכך נשמח לו, לא תעמוד על דם רעך. צא ולמד, מה הרע לדואג האדומי. שדואג האדומי היה לא סתם אדם, היה אדם גדול מאוד, היה ראש הסנהדרין. אף על פי שהיה ראש הסנהדרין, בגלל מה שהוא אמר, נהרגה עיר שלמה של כהנים בישראל. איש ואישה, נער וזקן. כל זה בגלל הדיבור. כן? ולכן הוא איבד את חלקו לעולם הבא. אז נכון, לא לוקים עליו זה, אבל תראה איזה השלכות. לפעמים גם כשלא לוקים זה בגלל שהחטא הוא כל כך חמור, שאי אפשר להסתפק במלכות. יש גם הדבר הזה. זה יותר מרצח. תראה, הגמרא אומרת שלשון הרע שקול כנגד גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה וכפירה בעיקר. זה קצת יותר מהעבירות האלה. אלא מה? שבאופן פורמלי אתה לא הורג רוצח, אלא אם כן הוא רצח בפועל. אבל פה זה יותר חמור מרצח. הוא גרם להרוג מיליון אנשים, רק הפה שלו. זה חמור. איזה הוא רכיל? זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר, כך אמר פלוני, כך וכך שמעתי על פלוני, אף על פי שהוא אמת, הרי זה מחריב את העולם. זה להזהיר
אנשים.
פעמים כן, פעמים לא. יש על זה ספר נפלא שקוראים לו חפץ חיים, שבא לפרט כל הפרטים של הדינים האלה. על כל מיני שהעיקרון. מדובר פה על דברי אמת.
גם?
מרגל זה רכיל. מרגל זה לשון חכמים, רכיל זה לשון תורה. זה אותו דבר. המרגל עובר בלא תעשה, שנאמר לו תלך רכיל.
הרמב"ם לא אומר פה, אבל שזה מדובר על דברי גנות.
נכון. לא מדובר על דברי גנות, אלא מדובר על דברים
ש...
לא. מדובר בדברים שמצד עצמם אינם רעים, אבל ההקשר שבו הם נאמרים גורמים לרע. זה ברור. כי הרי זה מחריב את העולם. אבל אם אני אומר, שואלים אותך, תגיד, באיזה צבע צבעו את הקירות של העירייה? אתה אומר, צבעו אותם בצבע צהוב. האם אתה בזה עברת על איסור לא תלך אחיד? לא. כי האמירה הזאת, אין בה שום רע, אתה בא רק להגיד באיזה צבע צבעו את הקירות של העירייה. עכשיו, אם המטרה של האמירה הזאת היא להזיק לעירייה, למרות שמצד עצמו, מצד עצמה, אין רע בדבר הזה עצמו, אבל אתה יודע שההקשר יגרום לרע, יגיד, מאיפה יש להם כסף, לצבע צהוב, אנחנו יודעים שזה יותר יקר, אלה וכו', אז בעצם זה רכיב. מה?
זה?
מה עושים לך? תמחק?
רק אם אני משלם
כספי
ציבור
לתחבור,
יש משהו לתקים וכדומה. אני לא יכול לומר, כי זה
רכים, זה פרק. לא, ברור שלא. צורכי ציבור זה נקרא. צורכי ציבור, אז צריך להזין. ברור, זה אחד מהיוצאים מן הכלל. צורכי ציבור.
הוא אומר, מה שמחריב את העולם, מה אתה עושה?
נכון. יש אבון גדול מזה, טוב, תמיד אפשר להגיד, אני גלתי. יש אבון גדול מזה עד מאוד, והוא בכלל לזה, והוא לשון הרע. והוא המספר בגנות חברו. אף על פי שאומר אמת. כלומר, פה אני לא אגיד איך הוא צבע את הקירות, אני אגיד הוא גנב את הצבע. זה אמת, הוא באמת גנב את הצבע. אבל זה לשון הרע. מובן? זה יותר חמור. זה לא פשוט. נגיד אתה הולך להעיד בבית דין באופן שברור שעל פיך לא יחייבו את האיש, זה לשון הרע.
זה
אסור.
אם בן אדם אני חושב איפה על עבירות צריך לבין שיעידו אליו,
למה? לא, זה תלוי. אם זה, אם האיש הוא מפגע חברתי, זה דבר אחד. אבל לא, אם גנב פעם אחת. למשל, אם למשל כשאני מתלונן על מישהו בבית המשפט, לפי ההלכה אסור לפנות לבית משפט שאיננו רבני, נכון? אבל אני פניתי ובית המשפט חייב אותו, אבל הוא חייב אותו יותר ממה שההלכה הייתה מחייבת אותו, נכון? אז אני פושע. למה? אני מזיק בגרמה. אפשר לדבר על זה שאני גם דיברתי לשון הרע. לא פשוט את הדברים האלה. תאמינו לי שאם היו מקיימים את ההלכות האלה כמו שצריך, העולם היה נראה יותר טוב. עד מסתכן באיסור לשון הרע, אלא אם כן זאת עדות שמחויב בה. אם זאת עדות שמחויב בה על פי התורה, אם לא יגיד ונשא עוונו, זה משהו אחר. גם
אם אדם נכון. או בדין, או רב שכונתי, או משהו מסוג הזה. אז כשאדם הולך ואומר את הדבר הזה, אותו גורם, הוא בעצם אומר, הוא נותן את החלק שלו בפאזל, זה הכל.
כן, זה אפשר.
לא רעב על זה, כתבות לומר שכל הדברים
האלה... לא, אני רק אומר שזה יהיו. לא תמיד זה מותר להתלונן במשטר, מה שאני רוצה לומר. אם אתה יודע שהמשטרה תעשה דבר שהוא אסור על פי דין, אז אתה לא יכול. שתכניס אותו לכלא, הדבר שלפי ההלכה הוא לא חייב כלא, וכד והוא המספר לדוד חברו, אף על פי שאומר אמת. אבל האומר שקר, נגיד, אני סיפרתי עליו דברים לא נכונים. נקרא מוציא שם רע על חברו. זה יותר חמור. ויש מדרגה רביעית. אבל בעל לשון הרע, זה שיושב, כלומר הוא קבוע בדבר, ואומר... לא, שם רע זה השלישי.
לא, בעל לשון הרע זה שרגיל בלשון הרע.
זה הוא לא כותב. כן, אבל מה זה בעצם בעל לשון הרע? זה בעל טור בעיתון, נכון? זה שיושב ואומר כך וכך עשה פלוני, וכך וכך היו אבותיו, וכך וכך שמעתי עליו, ואמר דברים של גנאי. על זה אמר כתוב, יחרב את השם כל שיתך על הכל, לשון מדברת גדולות. כלומר, לפי זה עיתונאי פסול לעדות. כשאתה מתחתן, תיזהר מי אתה לוקח כאל. אל תיקח עיתונאי. כן, אתם?
שאלה על
האיסור,
מה ההגדרים של
האיסורים? האיסור של מרגל, המשותף לכל ארבעת האיסורים זה האיסור להזיק על ידי דיבור.
אוקיי, אז השני אני מבין, זה לא בגנות.
כן.
מה הראשון?
אני אומר דברים שהם בהם מצד עצמם גנות, אבל הם גורמים לגנות. הם גורמים לנזק, זה נכון. כלומר, כל גרימת נזק על ידי שיחה הוא בכלל האיסור הזה.
וגם
נקרא לשון הרע. זה נקרא רכיל. זה איסורי רכילות. יש רכיל, יש לשון הרע, מוציא שם רע, בעל לשון הרע. החפץ
חיים לא מחלק את הראשון והשני, הוא אומר,
מכליל
אותם ביחד.
כולם באותו לב, מה שהוא אומר. אבל בתוך הלב עצמו יש מדרגות. לשון. זה גם מה שאומר הרמב"ם פה. כן.
במציאות של היום, שבה כולנו צריכים, שלא אביה, כולה, אני,
כן.
צריכה, שבה אביה איתו, ועוד כל מיני דברים עשו בזה. לא בכך מעניין לכל מה שקורה. אבל אחד של הדברים זה אינפורמציות שאתם צריך אותם. צריך למצוא עבודה, צריך
למצוא עבודה. כן, יש גם בעיה שגם בשלטון דמוקרטי, שלכאורה הביקורת היא העם בכללו. שזה קשה להגיד שהעם לא צריך לדעת. נגיד ככה, העיתונאי הוא ודאי עבריין. השאלה, אני שקורא את העיתון, אם אני עובר על האיסור. לכאורה אני לא עובר על האיסור, משום שיש דבר שיתפרסם, ואני לא גורם ליתר פרסום על ידי ידיעתי. מה, אני מאמין? לא, קניתי? אם אני קונה, מי ביקש ממני לקנות? אני לא קונה.
אתה קונה? אין, אלא אתה קורא את זה ועושה את זה.
אסור להאמין, בכל מקרה. אסור להאמין, אפשר לחשוב.
כשרואה
לך קורה, אתה קונה עיתון. רבנים חייבים לקרוא עיתונים, בגלל שהם עוסקים בצורכי ציבור, הם חייבים לקרוא עיתון. כן, זה משהו אחר. או אנשי ציבור, הם חייבים לקרוא עיתונים. הם לא יקראו עיתונים, הם מועלים בתפקידם. כן. הרב ציודה דצל היה קורא את העיתון לפני התפילה כדי לדעת על מה להתפלל, כי הוא לא התפלל על דברים אישיים שלו, הוא רוצה לדעת מה מצב האומה, ועל פי זה הוא מתפלל. אז זה צורכי התפילה שלו.
אם מותר לקרוא את זה, אז מותר לכתוב את זה.
לא, יש כבר פושעים.
אני מבקש שבן אדם לספר לשון הרע, כי
בכלל... לא, 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 הפושעים כבר עשו את זה. אתה בחברה מלאה פשע.
מה? עושים את זה לתועלת, לא עושים את זה סתם. עושים את זה לתועלת.
השאלה אם אתה...
אם לך מותר לקרוא את זה, אם יש לי מישהו פרץ מפני.
לא, 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 זה מותר לקרוא בגלל שעשו את הפשע. זה כמו שלמשל יש אדם שהוא מנתח גופות באבו כביר. אז האם זה מותר לספק לו את ה...
אבל מלכתחילה אסור לך לדעת, מלכתחילה מותר לך לדעת מה קורה, נכון?
אז זה מותר לי לדעת מה קורה.
אתה
איש ציבור. אני איש ציבור. כי זה האופן שבו הדברים מועברים. אבל היה צריך לעשות עיתון שמחולק רק לאנשי ציבור.
אבל לא רק אנשי ציבור, כל המדינה היא איש ציבור, כל המדינה קובעת, זה דמוקרטיה.
זה לא כך פשוט, הדבר.
יש הבדל בין בעל, בין בעל, טור לבין סתם.
לא, זה לא כך פשוט מה שאתה אומר, כי יכול להיות שהיה צריך לסדר את זה באופן אחר, שמי שהוא רלוונטי בהנהגת הציבור ידע, הוא יעביר את זה לאחרים, הוא יעביר על פי זה את המסקנות שלו. למשל, אם אני יודע על אדם מסוים שהוא מושחת, אז אני אגיד לאלה ששומעים לי, אל תצביעו בשבילו. למה? אני לא אגיד לכם. זה מספיק טוב. כן, זה בסדר. אני מודע לבעייתיות, אני רק אומר שאי אפשר בגלל זה להתיר את הרצועה לגמרי. מה אתה אומר?
אני אמרתי שיש הבדל בעצם בין בעל טור לבין סתם ידיעה רגילה, מכיוון שבעל טור בעצם מנתח את הידיעות, מביא את דעתו, מרחיב
אחרי שהידיעה התבררה וכו', כן, אז זה הוא יכול להגיד דעתו על הידיעה, ברור. אבל עצם מוסר הידיעה זה קצת בעיה. כן, מה אתה אומר? למסור את המידע אמר ככה, אני חושב שאין הבדל בין שניהם. הכל העניין הוא, האם זאת ידיעה שזה חשוב ונצרח? אם זאת ידיעה שחשוב ונצרח להפיץ אותה, אז זה לא משנה אם זה בעיתון או באינטרנט. אז מותר לעשות את זה, אפילו ראוי. ואם לא, אז לא. למשל, החפץ חיים אומר, שאם מדובר על תקנת הציבור, דבר שהוא תקנת הציבור, אין בזה איסור לשון הרע. איך הוא אומר? ואז הגדר הוא קצת פרוץ. צריך לכל אדם להיות אמיתי עם עצמו. כן, האם הוא לא עושה את זה מאינטרסים אישיים וכדומה. אבל תקנת הציבור צריך לפרסם. כן. למשל, היה פעם ויכוח בוורשה, שרצו למנות רב שלא היה ראוי להיות רב של ורשה. ואז החפץ חיים יצא בהתקפות חריפות נגד הרב הזה. אז שאלו את החפץ חיים, איך אתה עושה את זה? הרי אתה כתבת ספר שלם נגד איסור לשון הרע. אז הוא ענה בעיתון. הוא אמר, נכון, אני כתבתי, אבל אני גם כתבתי שאם זה צורכי ציבור, אז צריך להילחם. כן.
דיינים מותר לשמוע את טענות בעלי הדין?
כן, זה חובתם. בשביל זה יש בדין. אם לא, אז איך הוא ידון? הרי הדיינים זה אחד המקצועות הקשים בחיים. אני לא בטוח שהם צריכים לשים את הגבול, אני אגיד לך גם למה. כי אם אתה לא נותן לטוען להשמיע את כל מה שיש לו לומר, לא תוכל לעמוד על האמת. כי אתה גם מניח שיכול להיות שהוא משקר, אתה חושד בו שהוא שקרן. הוא אומר לפני הדיין משהו. הדיין צריך לחשוד על המקום, שמה האיש הזה משקר. כן, לכן עדיין צריך לעשות גם את העבודה של העורכי דין של שניהם. לדעת איזה טענות ליטונו להם. כי הרי לפי ההלכה במקור אין מושג כזה של עורך דין. העורך דין לפי ההלכה זה הדיין עצמו. עורכי הדיינים יש כמה פירושים. כן, כלומר, לא, יש גם ברורים שכמו שהיום, כלומר, שהיה מנהג כזה אצל הגויים. אבל אין דבר כזה שאדם טוען בשביל חברו, אז בימינו... מה? היום, כן, זה מין כולה שיקלו, במקור לא היה דבר כזה. אדם היה בא לפני בדין, הוא היה מרבה עצמו מה שיש לו לומר. הדיין שומע. מה, אני צריך שמישהו ידבר בשבילך?
זה מקצר תהליך בהרבה, עושה יותר טוב.
נכון, וגם הרבה פעמים קרוב יותר לאמת. כי הרי מה התפקיד של העורך דין? לסבן את הדיין. טוב. הלכה ג' אמרו חכמים, שלוש עבירות נפרעים מן האדם בעולם הזה, ואין לו חלק לעולם הבא. עבודת כוכבים, וגילוי עריות ושפיכות דמים, ולשון הרע כנגד כולם. וכל, ועוד אמרו חכמים, כל המספר בלשון הרע, כאילו כופר בעיקר, שנאמר, אשר אמרו ללשוננו נגביר, שפתנו איתנו מידון לנו. ועוד אמרו חכמים, שלושה לשון הרע הורגת, האומרו והמקבלו, וזה שאומר על והמקבלו, יותר מן האומרו, כי אז הוא פעל את פעולתו. אם אני מקבל לשון הרע, אז בעצם, הרי אם מישהו אומר לשון הרע ואף אחד לא מוכן לקבל, אז בעצם לשון הרע לא פעל. אני מאמין לזה. כן, קבלו. כן, אני מקבל, זה נכון, בעצם אז, באמת נכון מה ששמעו. כן. למה שחבר חילוני ידבר לשון הרע? הרי זה נגד המוסר הטבעי.
לא, רק לא...
זה לשון הרע לחילונים. טוב, הרב סודקוק היה רגיל לומר, ברוך השם בישיבה שלנו לא מדברים לשון הרע, לא כמו בשאר הישיבות ששמע מדברים לשון הרע לגדולי ישראל. כן, אז מה אתה אומר? אז אם אתה שומע מישהו שמדבר לשון הרע, אז אם הוא יכול לשמוע את דבריך שאתה אומר לו שזה לא בסדר ואתה מבקש ממנו לחדול, מה טוב. אם לא, אתה פשוט יכול לא לשמוע. לא, אתה נתק את הטלפון. איש, אתה מבקש לו, אתה מעוניין לא לשמוע וכדומה. ואם אתה במצב כזה, אתה יכול גם לא להאמין. כן? אפשר גם לא להאמין. כן. אז... לשון הרע, אם כן, הורגת שלושה, אומרו המקבלו, וזה שומע לה. והמקבלו יותר מן האומרו, כי בלעד זה לא נעשה הדבר. ויש דברים שהם אבק לשון הרע. זה לא לשון הרע ממש, משהו כיצד. מי שאומר לפלוני שיהיה כמות שהוא עתה, או שיאמר... מה? לא, כלומר, מי היה מאמין? כן, מי יאמר לפלוני שיהיה כמו תשועתה? מי היה מאמין שהוא...
שהגיע למצב כזה?
כן.
שהגיע.
כן, אז כלומר, אתה רומז שמצבו לא בסדר. אתה לא אומר מה. כן? או שאומר, שיתקו מפלוני, או אני רוצה להודיע מה הראה ומה היה. חרסי בדברים, אני לא רוצה להגיד. אז אל תשאלו אותי עליו. כן? אתה כבר רמזת שיש משהו רע. אתה כבר רומז שאתה יודע משהו רע עליו. לא, אתה אומר את זה בסגנון כזה, שזה משתמע. אני לא רוצה להגיד לך. חיוך כזה... כן, הסגנון מורה על כך. מה? כן, זה יותר טוב. וכל המספר בטובת חברו בפני שונאיו, אתה יודע שהוא שונא אותו. אתה מתחיל לדבר בשבחו, מה יקרה? אתה יודע שברגע שתגיד דבר טוב עליו, כולם יגידו את הדברים הרעים שיש להם עליו. נכון? הרי זה יבוא לשון הרע, שזה גורם להם שיספרו בגנותו. בעצם אתה אומר, כן, אתה הולך, אתה רוצה לשמוע דברים רעים על פלוני? בוא, אני אלך לחברה האלה, אני אגיד להם דברים טובים עליו. על המקום אתה תשמע. כל הזבל, כן.
אבל יש הסיפור המוצר הזה, הסיפור הזה, שאהרון בא למישהו אומר את שמם, וזה רצה לפס לך, הוא עשה ככה.
נו, אז מה, הוא לא סיפר עליו רע, הוא סיפר עליו טוב.
בסדר, אבל הוא קצת מזה, אבל הוא עכשיו גורם לאדם שהוא
רע. אבל כדי לעשות שלום, זה משהו אחר.
למה? זה דבר.
לא, זה כדי לעשות שלום. או למשל, אפילו הפוסקים אמרו כזה דבר, שאם למשל אתה יודע שיש אדם שליבו כבד עליו, בגלל אדם אחר, ואתה יודע שאם הוא יספר לך מה אותו אחד עשה לו, זה ישחרר אצלו את השנאה. הוא כבר ישנא פחות. אז מותר לשמוע. כן. כי אתה לא עושה את זה כדי לקבל לשון הרע, אלא אתה עושה את זה כדי, עד רבה, להמעיט את השנאה של אותו אדם. זהו, מה הוא עשה לך? תספר לך. זה מה שהפסיכולוג עושה. מה עשו לך כבר? כזה גרוע. כן, למשל, הוויכוח לפני כמה שנים לגבי השיטה שנקראת דינמיקה קבוצתית בפסיכולוגיה. שהיו רבנים שאמרו דינמיקה קבוצתית זה איסור לשון הרע. למה? כי כל אחד מתחיל לספר את הבעיות שלו בבית. כן, לא, לא, כלומר, יושבים כמה אנשים ביחד, מתחיל לספר כל אחד את הבעיות שלו. אז הבעיות שלו זה כולל מה שהבן שלו עשה לו, מה שאשתו עשה לו, מה שהמעביד שלו עשה. אז כל זה עובר לדיון ציבורי. כן? אז היו רבנים שאמרו, הדבר הזה הוא אסור משום לשון הרע. ואלה שהיו בעד זה אמרו, לא, זה לא לשון הרע, כי אין המטרה שמה ללכלך, אלא המטרה היא שמה לעזור לאנשים לפתור את הבעיה הנפשית שזה גורם להם.
אבל אם הדבר של לשון הרע זה מספר בדמות חברו אמת,
כן, אבל מה? כן, אבל שוב, שוב, הכוונה היא, האם אני הולך באופן של להזיק, או באופן של להועיל. אם זה להועיל, זה בסדר. ואני רוצה להועיל לדבר, לא שרוצה להועיל, איך לנקה ממנו. אני רוצה להועיל לעצמי שאני לא ארצה אולי לנקום ממנו. כלומר, מישהו אומר, אשתי עושה לי כך וכך. היא לא בסדר, היא רעה איתי. והוא אומר את זה כדי שיעזרו לו לפתור את הבעיה הזאת. אז זה משהו אחר לגמרי. זה כבר לא לשון הרע. מה? לא, מה עושה דינמיקה קבוצתית? היא מראה לך שאתה מטומטם. זאת אומרת, אשתך התנהגה איתך ככה כי אתה תאהב איתה. מובן? פידבק, כן, כן. יש בזה בעיה, בהחלט. יש בזה בעיה. עכשיו, מה שנצרח, נצרח. מה שלא נצרח, לא נצרח.
כן?
כן, אתה לא יכול... תגיד, הכי גרוע זה ההוא עם האף העקום שכל הזאת סיומת שאין כמוהו ובכלל בת דודתו, תירגע. יכול להגיד קצרה. מה שנצרח, לא מה שלא נצרח. כן, אתה אומר, זה חלאת אדם, זה פחות.
זה
תלוי, בזה אופן זה נעשה. הרי למה עושים, למה הדירוג הזה? ואשר רוצים להוציא את המפקד היותר טוב. נכון, רוצים למצוא איך לסבל את החיים. כן, אז זה צורך הצבא, זה גם משהו אחר. זה אפילו הייתי אומר פיקוח נפש מבחינה מסוימת. אבל אתה לא צריך בשביל זה להוסיף גם את הנקמות האישיות שלך. ולהגיד, הוא אמר לי, ואז אתה עושה רשימה שלמה של הביטויים שהוא הוציא מפיו.
זה יקרה,
לא
טבעי, זה יקרה.
לא, אתה לא צריך, אתה יכול להגיד, הוא מדבר לא יפה.
צריך, אבל זה יקרה, זה
הטבע
של אדם.
אז אפשר להתגבר על הטבע של אדם. ועל זה העניין, אמר שלמה, מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם, כללה תחשב לו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו. וכן המספר בלשון הרע דרך שחוק ודרך קלות ראש. כלומר, שאינו מדבר בשנאה. הוא ששלמה אמר חוכמתו, כי מתלהליה יורי זיקים, חיצים ומוות, ואמר הלא משחק אני. וכן, המספר לשון הרע דרך רמאות.
רגע, מה שאמרת עכשיו, זה גם בהכרה אבק?
כן, כל זה אבק.
הוא אומר לשון הרע ממש, אבל רק בצחוק זה...
נכון. זה... כדי להצחיק אחרים. כן. זה גם אבק לשון הרע. וכן, המספר לשון הרע דרך רמאות, והוא. שיספר לתומו, כאילו אינו יודע שדבר זה שדיבר לשון הרע הוא. אלא... כשממחים בו ואומר, איני יודע שדבר זה לשון הרע. או שאלו מעשיו של פלוני. טוב, זהו.